תלמידי הישיבה, רבני הישיבה, המאזינים בכל אתר ואתר. היום נכנסנו לחג העצמאות, מתוך יום הזיכרון מתוך לוויה שליווינו תלמיד של הישיבה שלמד בישיבה שנים רבות, כ9 שנים בישיבה, עלה ושקד ועלה במעלות הקודש ונרצח בליל אמש על ידי מחבלים שפלים. זה לא כל כך קל לבוא מלוויה ולחגוג את חג העצמאות. אבל אנחנו רגילים להתמודד עם קשיים, וזה קושי שגם איתו צריך להתמודד. אנחנו מסתכלים על נפילה של קדוש שנפל, שהוא נתעלה, הוא עזב אותנו ועלה למדרגה עליונה בגנזי מרומים. כמו שמי שנפרדים מאדם שעולה לארץ ישראל במשך הדורות, הצער גדול של פרידה, אבל מצד שני האדם הולך עכשיו למקום לארץ ישראל, לעלות במעלות הקודש, עם כל הצער של פרידה גם יש את התחושה של הגודל של העניין. וכאן אותו דבר, אדם שנתעלה שנרצח על קידוש השם, כיהודי, כתושב ארץ ישראל, כמתרחל, כמתיישב, הוא מתעלה למדרגות עליונות, למקום שאין כל בריאה יכולה לעמוד, והוא בא לשם ותלמודו בידו, שהוא שקד ולמד כל כך הרבה שנים, והתעלה באמת במעלות הקודש, ואנחנו זוכרים אותו פה בישיבה. ואלה תיעץ איתי האם זה הוא מותר לו להניח תפילין במשך היום בישיבה. אמרתי לו, אני לא ממליץ כל כך, אבל הוא לא יכול היה להתאפק, והוא הלך מתפילין על ידו ועל ראשו במשך היום, למד בקדושה ובהתעלות מדרגה מיוחדת. כעת אנחנו רואים שאכן הוא זכה לזכות. אמרתי להורים, לא כל כך מקובל דברים, לומר דברים כאלה, אמרתי להורים, אתם צריכים להתגאות, אשריכם שזכיתם שיש לכם בן קדוש שעלה לישיבה של מעלה מתוך קידוש השם. וכשמסתכלים כך על הדבר הזה, אז יותר קל להיכנס ליום עצמאות ולהתבונן בעניינו של יום ולשמוח בשמחת יום עצמאותנו. אני רוצה קצת להתבונן בעניין הדיומה. בכל שנה מתקרבים ליום העצמאות ועולה השאלה, אנחנו מתקדמים או נסוגים, עולים או יורדים? מצב מסוים רואים עליות גדולות מבחינה מדינית, מבחינה צבאית, עכשיו בשנה האחרונה זכינו ומלאכתנו נעשתה על ידי אחרים. אמריקה שברה את זרוע הטרור של בעיראק, וניצלנו מאיום גדול מאוד של המדינה העיראקית, שהייתה תמיד מהווה עלינו איום גדול, וכתוצאה מזה כל ארגוני הטרור הערבים הם מאוימים עכשיו על ידי אמריקה, ומבחינה זאת נשתנה מצב הביטחוני מאוד מאוד לטובה. אבל מאידך גיסא נפלה עלינו ההצעה החדשה של אמריקה, מפת הדרכים, שאנחנו רואים בה סכנה כל כך גדולה, יותר גדולה מהסכמי אוסלו. אם כן, אנחנו מתקדמים או שאנחנו נסוגים? המצב הכלכלי מתפתח או אנחנו במצב של משבר? צד אחד, אין מה להשוות את רמת החיים ואת ההתקדמות הכלכלית של מדינת ישראל במשך השנים, במשך עשרות השנים, אין מה להשוות. אנחנו היום גדלנו והתעצמנו מבחינה כלכלית באופן עצום לעומת מה שהיינו לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אין בכלל מה לתאר. יותר ויותר מכל מדינה, קצב ההתפתחות של מדינת ישראל הוא עלה על כולם, והיום אנחנו מבחינה כלכלית חזקים מאוד לעומת מה שהיינו אי פעם. אבל מצד שני, משבר כלכלי, הרבה אנשים מפוטרים, הנגיד של בנק ישראל אמר שיש סכנה גדולה מאוד שאחד הבנקים הגדולים עלול להתמוטט, והוא יגרור אחריו משבר כללי ואולי סיכון לכל המצב הכלכלי של המדינה. הוא אמר את זה פעם אחת ואמר את זה עוד פעם, מפני שהוא חושב שיש סכנות. יש סכנה, המצב הכלכלי הוא בסיכון, מדינת ישראל נמצאת בסיכון מסוים, סיכון של התמוטטות מבחינה כלכלית, זירות כלכליות קשות. מבחינה רוחנית גם כן, מצד אחד יש עלייה עצומה, שיבות גדלו, מקומות התורה התרבו, עולם התורה גדל מאוד מאוד, עולם התורה בכלל ועולם התורה שלנו בפרט הולך וגודל, הולך ומתעצם. ומצד שני, המתרחקים, אלה שרחוקים, התרחקו עוד יותר, ויש פער עצום בין הקצוות. המפלגה שמכריזה על דגלה מלחמה בדת גדלה פי שלוש. אז אנחנו מתקדמים מבחינה רוחנית או שאנחנו נסוגים מבחינה רוחנית? איך להסתכל למצב? יש אנשים שאומרים, מה הפירוש, תמיד מתקדמים מאוד מאוד, ויש אחרים שאומרים, הכל על הפנים, לא מתקדמים שום דבר. מה עשינו? מה התקדמנו? מה יצא מכל מה שעשינו? ככה הם באופן אמיתי, ככה הם מרגישים, ככה הם חשים. בכל דבר, לא הייתה תקופה יותר קשה מהיום. לכם מגדירים, כך שומעים לפעמים שיחות מוסר, כזאת תקופה קשה לא הייתה אף פעם. וזה לא הצגה אלא תחושה אמיתית. אז מה באמת המצב? מתקדמים או נסוגים? מעין המצב הזה היה גם בזמן שישראל היו בגלות מצרים. מצד אחד, והירבו ויעצמו ממוד מאוד, גדלו מאוד מאוד ישראל במצרים. מצד שני, עינויים עצומים, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. מצד אחד עם ישראל גודל וגודל וגודל בכמות, עד שהוא מגיע, מתקרב, מגיע להיות עם גדול של 60 ריבו. מצד שני, עינויים, עד גזירות קשות ביותר, שכל הבן הילוד הילורת השליחו, שיעבוד כזה קשה, שכל החיים מסורים בידי המצרים, ותחושה של אובדן, ותחושה של ייאוש, ותחושה של אין תקווה ואין עתיד. מצד אחד, דווקא מתרבים מאוד מאוד, ומצד שני סבל ועינויים וקושי והריגות, כל הבן הילוד הירות השליחו. גם מבחינה רוחנית, מצד אחד חז"ל אומרים לנו שהייתה ירידה רוחנית של ישראל במצרים, הולכים ויורדים מדרגה למדרגה, מדרגה למדרגה, עד שהגיעו בסוף למנתת שרי תומה. זה ירדו ממתת מדרגות ממה שהיו כשנכנסו למצרים. כשנכנסו למצרים היו כולם מאמינים, כולם, כל שבטי בני יעקב, כולם מתאספים לסביב יעקב ואומרים לו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואחר כך ירידה רוחנית, ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה, שמגיעים למדרגה התחתונה ביותר, שעוד מעט כבר אי אפשר להתרומם ממנה. ומצד שני, חכמינו זיכרונם לברכה, על פי הפסוק בעצם, יוציאנו מכור הברזל, עם ישראל במצרים נמצא בכור ברזל. כור ברזל, התפקיד שלו זה לזכך את הזהב, להוציא את כל הסיגים ולטהר אותו. וישראל במצרים הולכים ומתארים, הולכים כאילו מזדקחים על ידי עינויים, על ידי האיסורים, הם הולכים כל הזמן ומתנקים מסיגים, מתומות, מקולקולים. איך ייתכן הדבר שמצד אחד הם יורדים במתת שרי תומה, מצד אחד שני הם מתארים? איך הם מתארים? הם יורדים, איך הדברים הולכים ביחד? משה רבינו רואה את עם ישראל ובתחתית המדרגה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תיגל את ישראל, לך אמור לבני ישראל, אני השם, הוצאתי אתכם. הוא אומר משה לכי אל הקדוש ברוך הוא, והם לא יאמינו לי. לא, מה פתאום? הם לא יאמינו, הם לא מאמינים. והקדוש ברוך הוא מקפיד עליו. מה פירוש הם לא יאמינו? ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. מה הם מאמינים, בני מאמינים? הם במתת שרי תומה. מלאכי השרת אומרים עליהם, הללו עובדי הזרה, והללו עובדי עבודה זרה. איזה מאמינים הם? הם לא מאמינים. הקדוש ברוך הוא אומר, הם כן מאמינים. אז מה המצב הרוחני שהיה לישראל במצרים? הם התקדמו או ירדו? איך היה המצב הרוחני? הסברנו. עם ישראל והקדוש ברוך הוא משול לראיה ודוד, והמצב במצרים פרידה בין הדוד ובין הראיה, פרידה קשה מאוד מאוד, כואבת מאוד מאוד. וככל מה שהפרידה מתמשכת קוראים שני תהליכים. מצד אחד בהתחלה מדברים על זה, מה יהיה, חושבים על זה, איך מתי אנחנו נזכה בחזרה להיפגש עם הדוד. אומרת הראיה, כל זה עסוקה במחשבות האלה. לאט לאט כשעוברים הזמנים ממעטים בדיבור, מתחילים להסתגל למציאות, אנחנו נמצאים וקשה גם כל פעם לעורר את הזיכרונות, והזיכרונות שוקים בתוך הלב. הגעגועים לא פסקו, הגעגועים אבל נעשים יותר כמוסים, יותר פנימיים, יותר לפני ולפנים. אם הדוד יתגלה, הראיה תהיה כל כך מלאת שמחה להיפגש בחזרה עם הדוד, לחדש את קשר הידידות, הנישואים. אבל כלפי חוץ, על פני השטח, התקווה כבר אפסה. לא מדברים על זה, לא חושבים על זה, חייבים להתרגל למציאות, עד כמה אפשר למשוך ולמשוך ולמשוך את התקוות שכאשר הן לא מתמלות. הוא אומר שבעצם המצב של פרידה הוא גורם לשתי תוצאות מנוגדות. מבחוץ לאט לאט נראה כאילו הסתגלות, ומבפנים הציפיות הולכות וגודלות, הולכות ומתעמקות, הולכות ומצטברות בתוך תוכי הלב. וככל שהזמן יותר נמשך, אז השמחה של הפגישה, אם תתרחש, היא תהיה הרבה יותר גדולה ויותר עצומה. אולי לדמות את הדבר הזה למין מתיחה של קפיץ, שככל מה שמותחים אותו יותר, אז אם אחר כך יעזבו את הקפיץ בכוח עצום יתחברו שני הקצוות יחד. ככל מה שמותחים אותו יותר, הקצוות מתרחקים אחד יותר מהשני. אפשר למתוח את זה, למתוח את זה עד שתי הגבול, אז כמובן יעזבו את זה, אחר כך ההתקשרות של שני הצדדים תהיה בעוצמה מרבית. אם קצת תמתחו קצת עוד יותר מהגבול, מקפיץ יקרה, כבר אי אפשר לעזור. ישראל נמצאים במתת שריתומה, המתח של הקפיץ הפנימי הוא כבר מגיע לסיוע, עוד מתיחה אחת, נמצאים שריתומה, הקפיץ נקרע. אבל השיא של המתח הוא גם השיא של האפשרות אחר כך לקרב את שני הצדדים בבת אחת בעוצמות שאין, בעוצמות עצומות המקסימליות. וזה מה שקורה לישראל. מבחוץ נראה מתרחקים, 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 כאילו יורדים ויורדים ויורדים למתת שערי טומאה, ומבפנים הציפיות והתקוות הן מקננות בפנים, באופן נסתר מאוד מאוד. וכשיבוא משה לישראל ויגיד להם שהקדוש ברוך הוא גואל אותם, הם מיד יאמינו. וכך הייתה גולתם של ישראל. ככה זה היה נראה. לא, מצד אחד ישראל גודלים, מתפתחים במצרים, אבל הקשיים מאפילים עליהם. כאילו לא מתפתחים, כאילו אין סיכוי, כי מה שגודלים יותר, יותר צרות, יותר קשיים, יותר נפילות, יותר אסונות. מה יש מכל הגידול הזה? ככה הקדוש ברוך הוא בנה את הגאולה הראשונה, וכך גם הגאולה השנייה. מתפתחים בכל התחומים, בתחום המדיני, ביטחוני, יש לנו עוצמות צבאיות גדולות ועצומות כיום באופן עצום לעומת מה שהיינו אי פעם. וכל זה נסתר מפני שהסיכונים והאיומים שעומדים על מדינת ישראל כאילו מסתירים את כל ההתפתחות הזאת. מבחינה כלכלית מאוד מאוד התקדמנו, אבל כל מיני איומים של משברים כלכליים מאיימים עלינו, ואנחנו יש תקושה שמי יודע איך אנחנו יוצאים מזה בכלל, עם כל הגודל, עם כל הכוח, עם כל היכולות שיש לנו מבחינה כלכלית. וככה מבחינה רוחנית מתפתחים, מתפתחים, אבל מצד שני לכאורה יש כל כך הרבה קיקולים שמסתירים את ההתפתחות. שני התהליכים הללו הם היו שני הצדדים מקרבים, או תהליכים שמקדמים אותנו לקלט גאולתנו ובדות נפשנו. גם ההתקדמות במצרים, בנייה פיזית, האומה הולכת ונבנית, את מגיעה ל-60 ריבו. גם עכשיו אצלנו, האומה הולכת, נבנית, מתקדמת, הקדוש ברוך הוא בונה את הגאולה, מקרב את ישראל לארץ ישראל, מקרב את ישראל לאבים שבשמיים, עולם התורה מתעצם, כוח התורה הולך וגדל, כבר יש כוחות כאלה שעכשיו אחר כך עוד מעט אפשר לבנות עליהם את כל העוצמה הרוחנית היהודית השורשית, להקים סנדרין, להקים את הדרכה הרוחנית התורנית המושלמת, ואנחנו הולכים ומתקדמים בזה. ומצד שני כל הקלקולים, ויחד עם זה חוסר ביטחון, האם אנחנו בכלל רואים להדריך, האם אנחנו רואים לפסוק, האם אנחנו רואים לחדש, יש איזה מין צל כזה שמסתיר את כל הכוחות הרוחניים הולכים ונבנים. וכך הקדוש ברוך הוא בונה את הגאולה. וגם הצל יש לו תפקיד, כפי שאנחנו אמרנו, להגדיל את הציפיות, להגדיל את ה את את ה, את הכמיהה אל השלימות, אל התיקון, וככל מה שהקשיים והאסתר פנים יותר גדול, אז הציפיות הולכות ומתפתחות, הולכות ומתקדמות, וכגודל הציפיות אחר כך בגודל אחר כך השמחה והדביקות, כשבאים ממרחק אז ההתקשרות והדביקות היא נעשית באופן היותר שלם ויותר גדול. הווה אומר, אנחנו נמצאים בדור מיוחד במינו, דור של תהליך, שבו מתהווה תהליך גדול מאוד, ומרוב גדלותו הוא צריך כנראה להיות נסתר, והוא מורכב, והוא נעשה במגמות סותרות, ושתי המגמות הן פונות לכיוון אחד, לכיוון הזה של הגאולה השלמה. הרב מרמז על זה בספר אורות, והרב אומר שהגאולה תהיה גם אני רוכב על חמור וגם על ענני שמיה, גם קימה קימה וגם פתאום יבוא אדון אל חלו. כלומר, קימה קימה, שלבים שלבים, וגם פתאום, איך יכול להיות הדבר הזה גם וגם? או שזה קימה קימה או שזה בבת אחת, שניהם. הכולה מתקדמת ומתקדמת, ונראה כאילו שום דבר לא מתקדם, ופתאום הוא יבוא ופתאום יתברר שהכל יתקדם כל הזמן. גם יהיה כמעט, גם כמעט כמעט, וגם פתאום יבוא אדון אליך לא. גם אני רוכב החמור עם כל הצרות, וגם פתאום יראו את הגודל הנפלא האלוקי מופיע ממרומים. גם בדרך הטבע וגם בדרך הנס. זהו התהליך, זה המצב. ואנחנו נמצאים בדור גדול כזה, דור שמתרחשות בו מתרחשים בו התהליכים הגדולים המביאים אותנו לגאולתנו השלמה. ועל כל שלב ושלב של תהליך כזה, שכשהוא חלק מהמגמה הכל כך גדולה וכל כך עליונה, אנחנו חייבים להודות. ועל זה בכל שנה ושנה אנחנו עומדים ומודים לריבונו של עולם על שהביאנו לשלב, לעוד שלב, לעוד מהלך, לעוד שנה של התקדמות בדרך גאולתנו ובדות נפשנו. דור שדורות רבים לא זכו לו לבוא לארץ, להיות שותפים במהלכי הגאולה הגדולים האלה שכל הדורות ציפו להם כל כך. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. וזה גם מחייב אותנו, מפני שהתקופה היא גדולה, למעשים יש משמעות גדולה, וכל פעולה שאנחנו עושים היא חלק מהמהלך הגדול של שנעשה בתקופתנו אנו. ולכן חזק ונתחזק ונהיה שותפים עם ריבונו של עולם במהלכי הגאולה, ונתפלל לריבונו של עולם שנזכה במהרה לגאולתנו השלמה במהרה בימינו אמן.